רביעי במשפטים האחרונים בשנה שעברה היינו במשפטים האחרונים ושוב אל כוונתי כאשר יהיה אדם שוקל פעולותיו תמיד ומכוון אמצען יהיה במדרגה עלונה במדרגות בני אדם וזה יתקרב אל השם וישיג מה שאצלו וזו השלמה שבדרכי העבודה כבר זכו החכמים עניין זה העניין ואומר עליו בזו הלשון כל השם ורוחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא שנאמר ושם דרך אראנו ביש האלוהים אל תקרא ושם דרך אלא ושם דרך ושומה היא הערכה והעומדן וזהו העניין שפרש וזה הפרק כולו בשווה וזה שיעור מה שראינו נצרח וזה העניין כן פה הרמב״ם מזכיר לנו מה המשמעות האמיתית של האיזון המידותי הזה עד עכשיו יכלנו לומר שמה המשמעות של האיזון המידותי זה שאתה מתנהג באופן החכם ביותר כמו שהזכרנו את זה כבר מה זה האיזון הזה? האיזון הזה זה בעצם המסקנה של השכל במושגי הטוב ומתוך זה אדם חי באופן החכם ביותר כן? הוא לא כועס אבל מצד שני הוא גם לא אדיש הוא לא מזבזן, ומצד שני הוא גם לא קמצן, כן, הוא מאוזן, זאת אומרת, הוא הביא לידי ביטוי את ההקשרים המציאותיים שהוא נתקל בהם באופן המיטבי. אבל הרמב"ם פה כותב לנו שיש פה ערך מהותי באיזון הזה. יהיה במדרגה העליונה מדרגות בני אדם, כן, זאת אומרת, זה שלמות אנושית לחיות באיזון הזה וכמו שכבר ראינו שזה משימה קשה ובזה יתקרב אל השם וישיג מה שאצלו מה הכוונה של הרמב״ם? יתקרב אל השם וישיג מה שאצלו מה הפירוש יתקרב אל השם? וזה קשור למה שאנחנו מבינים באופן שבו האדם בנוי והשגתו את המהות האנושית. הרמב"ם סבר שלכל יצור בעולם יש תכלית שהיא מתאימה למגמה האלוהית. איך היצור מוציא לפועל את עצמו? איך היצור, סליחה, מתאים לצורה למגמה האלוהית? הוא מוציא לפועל את עצמו. זאת אומרת, אם אתה חי כאדם, זה קרבת אלוקים. עכשיו, מה שאתה צריך לשאול את עצמך, מה זה נקרא לחיות כאדם? וזה הזכרנו את זה כבר הרבה פעמים, שהרמב״ם סבור, שאנחנו צריכים לנגוע בנקודה המהותית לאדם, כאדם, שהיא נקודת המהות שלו, שמבדילה אותו משאר היצורים, ואותה כשהוא מוציא לפועל, אז הוא מתאים לעצמותו בעצם כלומר להתאים לעצמותו זה להתאים במילים שלנו נגיד זה למגמה של השם כן? כי אלוקים ברא אותנו באופן כזה שאנחנו מסוגלים להיות אדם וכשאנחנו מוציאים לפועל את מדרגת האדם כמו שאומר במדרגה אני אומר מדרגות האדם אנחנו בעצם נאמנים לרצון של השם למה האיזון זה להוציא את עצמו לפועל בדרגות כאדם? הרי בדיוק זה מה שאמרנו. מה זה האיזון? האיזון זה שהמתעורר שלך מכוון למה? למסקנות השכל. ומושגי הטוב והרע. אז אם כן, אם המדרגה האנושית זה להוציא לפועל את עצמו כאדם, זאת אומרת באופן שכלי, כי זה נקודת המהות של האדם, כמו שהרמב״ם כתב, זה צורת הנפש, השכליות זה צורת הנפש אז אם צורת הנפש שזה מה שגורם לנפש שלנו כלומר לנו בעצם להיות בני אדם זה השכליות לכן כשאנחנו מוציאים את עצמנו לפועל באופן מתאים לשכל אנחנו אנושיים יותר כן? אנושיים יותר במובן של מתאימים לעצמנו וזה המגמה האלוקית כמו שאמרנו ולכן מתקרב אל השם וישיג מה שאצלו ישיג מה שאצלו זאת אומרת ככל שאתה יותר שייך אל האלוקי, כי אתה מוציא לפעמים את עצמך בהתאמה לרצון האלוקי, אז יש לך יותר אפשרות להשיג את זה, להשיג את האלוקי, כן? כי אתה מותם, כן? זה פשוט החשבון פה כבר, כן? זאת אומרת, תן דוגמה. בוא ניתן איזה דוגמה. בוא ניקח הורים וילדים. נניח שיש הורים שהם חיים מתוך עולם מושגים מסוים. עולם ערכים, עולם מושגים מסוים. עכשיו, אם הילד שלהם יחיה בהתאמה, בהתאמה לעולם הערכים שלהם, מה יקרה לילד? הוא בעצם יהיה יותר קרוב אליהם, נכון? זאת אומרת, כי הוא מכיל בתוכו את עולם המושגים שלהם. עכשיו, מתוך זה גם הוא יותר, נקרא לזה, יצליח להבין את ההורים שלו. כן? זאת אומרת, כי הוא חווה בתוכו את אותם, כן? את המציאות שלהם, את עולם המושגים שלהם. אז לכן הוא מתקרב אליהם, וגם מתוך זה הוא משיג יותר את מה שיש אצל ההורים, ככה ביחס אלוקים. זאת אומרת, אם אנחנו כבני אדם חיים מתוך מה שאלוקים מטביע בנו, כן, מתוך הטבע שלנו, אז אנחנו יותר מכילים, נקרא לזה ככה, בתוכנו, את המושג האלוהי. ממילא אנחנו מסוגלים יותר להשיג, כן? כי אנחנו חווים בעצמנו את המושג האלוהי יותר. כן? עכשיו יש פה מתוך זה, יש פה תשתיות של השגה שאפשר כל הזמן לפתח בהם באופן שכלי. עכשיו תראו איך הוא מסביר את מה שחזל אומרים, כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. אם הייתי שואל אתכם, בואו תסבירו לי את המשפט הזה, מה זה כל השם אורחותיו? אז יש פה, צריך להבין פה שני דברים. מה זה שם אורחותיו? כן, הפסוק אומר, כן, חזל אומרים, כל השם. הפסוק אומר, ושם דרך, הראינו ביש האלוהים, כן, וחזל דרשו, זה פסוק בתהילים, חזל דרשו, ושם ושם. כן, השין השמאלית מתחלפת לימנית. אבל בוא ניקח, זה גם הפסוק וגם התרגום שלו, פי חזל. אז צריך להבין מה זה שם אורחותיו, ומה זה זוכר ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. אז אומר הרמב״ם, שם אורחותיו, זה גם פשט המילים, שם אורחותיו, זה כוונה עושה שומה לדרכים שלו. מה זה אורחותיו? הדרכים שלו, המידות שלו. כן? הוא מתבונן במידות שלו ועושה שומה למידות, הערכה, האם המידות שלו הן טובות או רעות. עכשיו, ברור שהפסוק לא בא, אני מתכוון לומר, אתה מסתכל מבחוץ על המידות של עצמך, ואתה נותן ציון, זה טוב או רע. כמובן, הכוונה היא שאתה מנהיג את עצמך מתוך המסקנות ביחס לעניין המידותי. זאת אומרת, אם יש לך הערכה שהמידות שלך הן מקולקלות, כלומר אתה חולה, אז אתה גם מביא את עצמך למצב המתוקן. זה כלול בשם אורחותיו. כן? זה לא רק השומה, זה גם כל מה שהוא פועל יוצא של. טוב, זה הרשע של הפסוק, אבל הסיפה זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. אם הייתי מבקש מכם, תסבירו לי מה הכוונה. אז הייתם אומרים, טוב, יש פה סייעתא דשמיא, נכון? כן, זה מה שכתוב פה. יש מושיע אותך. הרמב"ם מסביר, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא, זה גוף הישועה. זאת אומרת, זה מה שמשחרר אותך מהמחלות, כלומר, מהפגמים והחסרונות, וזה ישועת השם. זאת אומרת, זה שאדם, כן, הוא נעשה יותר מבטא את האלוקי, זה ישועת השם. כן, ישועת השם זה לבטא את האלוקי. כן, כמו שהוא אמר, וזה יתקרב אל השם, כמו שהסברנו את זה מקודם. טוב, אנחנו מתחילים את הפרק החמישי, בשימוש בכוחות הנפש תכלית אחת. אומר הרמב״ם, ראוי לאדם להעביד כוחות נפשו כולם לפי הדעת, כפי שהגדרנו בפרק אשר לפני זה, ולשים לגלל להם תכלית אחת, והיא השגת השם, התפאר ויתרומם, כפי יכולת האדם, רוצה לומר ידיעתו. ידיעתו הכוונה ידיעתו של השם. וישים פעולותיו כולם, תנועותיו ונוחותיו וכל דיבוריו, מביאים אל זאת התכלית, עד שלא תהיה פעולותיו בשום פנים דבר מפועל ההבל, רצינו לומר פועל שלא יביא אל זאת התכלית. בואו נראה עוד שתי שורות רק, ואחר כך נחזור למה שראינו. משל זה שישים הכוונה באכילתו, שתייתו, ואינתו, ושנתו, וקיצתו, ותנועתו, מנוחתו, בריאות גופו בלבד. והכוונה בריאות גופו, שנמצא הנפש כאלה הבריאים ושלמים לאחוז בחוכמות ולקנות מעלות המידות והמעלות השכליות, עד שתגיע לאותה התכלית. כן, בוא נראה עד לפה. הרמב״ם כותב במשפט הראשון, ראוי לאדם להביא את כוחות נפשו כולם לפי הדעת. זה אין בזה חידוש, כבר הסברנו את זה כבר, שאם האדם הוא יצור שכלי, כלומר השכל זה המציאות הקיימת בנו, שהיא נקרא לזה המעולה ביותר בהשגת האמת, כן? כלומר יש לנו דמיון, יש לנו רגשות, כל מיני דברים שהם משהו אחר מאשר השכל, אבל השכל זה העניין המעולה ביותר שקיים באדם מבחינת יכולת השגת האמת. כן? עכשיו, אם זה כך, אז נכון שהאדם יהיה עד כמה שניתן מנהיג את עצמו על פי השכל. כן? וזה הכוונה להביא כוחות נפשו כולם לפי הדעת. זאת אומרת, מנהיג את עצמו על פי השכל, המשמעות הכי הכי גדולה של זה, זה המידות המתוקנות, כמו שאמרנו, שהאינסטינקטים שבאים, שיוצאים מהמתעורר באופן ספונטני, יהיו מכוונים למסקנות השכל. זה הדבר הכי הכי משמעותי שאפשר לעשות. אמרנו גם, גם כשאתה לא נמצא עדיין במדרגה הזאת, וגם לפעמים כשנמצאים במדרגה הזאת יש מצבים חריגים, יש צורך לאדם לכבוש את המתעורר שלו ולהניג מעשית את עצמו על פי מסקנות השכל. כן? כמו שאמרנו, נגיד, הוא יש לפניו מזון, והמזון הוא לא בריא, אבל יש לו תאווה, שהתאווה דוחפת אותו לאכול את המזון הלא בריא הזה. והצורך עכשיו להיות שכלי, זה בעצם אומר, כיוון שמסקנת השכל זה לא לאכול את המזון הזה, או לאכול אותו במינון כזה או אחר, אדם כובש את התאווה הגדולה שלו, שאם הוא רק ישחרר אותה, הוא ימצא את עצמו אוכל את הדבר הלא בריא הזה, ומניק את עצמו על פי השכל, כן? כמו שהזכרנו כבר. אם אתה כבר מיושר, אז אתה לא צריך כבישה גדולה, כן? אם אדם הוא מאוזן מבחינת התאווה ועדר התאווה, אז השכליות יכולה כל הזמן ללוות את ההתרחשות הזאת של אכילה. כן? אתה לא צריך לכבוש, כי זה רגוע. אתה לא טועם טעמים. אתה כן טועם טעמים, ואתה יודע שזה טעים, אבל עכשיו איזה יצר גדול צריך לכבוש אותו, כי השכליות פה, כן, שולטת, והיא יצרה איזון. אבל כל זמן שלא הגענו למידה מתוקנת, אז אין לנו התפרצות של תאווה, ואני צריך את השכל כדי לרסק. זה מה שהוא אמר, להביא את כוחות נפשו כולן לפי הדעת. כן, בסופו של דבר זה בעיקר השליטה על המתעורר, כן, כמו שדיברנו כבר, אתם זוכרים בפרק השני, ששם הוא דיבר באיזה כוחות נפש יש לנו את המצוות, נכון? אז מה הוא אמר? הוא אמר, יש לנו במתעורר, ויש לנו גם כן במרגיש. דקות להסביר מה זה המרגיש הזה שהוא מתכוון, אבל בעיקרון זה לשלוט על המעשים, וברמה יותר פנימית זה שהמתעורר יהיה מכוון לדעת. וזה כמו שהסברנו, כי זה הדעת, זה ההשגה העליונה ביותר של האדם את האמת. עכשיו הרמב״ם בפרק הזה מוסיף לנו את המשפט הבא, ולשים לנגד עיניו תכלית אחת, והיא השגת השם מתפאר ותרומן כפי יכולת האדם, רצינו לומר ידיעתו, הכוונה ידיעתו של השם. כלומר, התכלית של החיים זה דעת אלוקים. עכשיו אנחנו צריכים להבין את המשפט הזה, אבל נשאיר את זה למחר. למה תכלית החיים זה דעת אלוקים? למה אי אפשר למצוא גם עניינים אחרים בחיים? כלומר, למה אדם לא יכול להגיד, אני בן אדם שמוציא לפועל את החיים שלו בזה שהוא, כן, עושה חסד עם אנשים. כן, מה זה קשור לדעת אלוקים? זה דבר טוב, ערכי. זה שאנחנו מבינים שלא נכון לראות את תכלית החיים, גם על זה צריך לדבר. באכילה ושתייה וכל תאוות הגוף. נניח שזה אנחנו מבינים, גם זה צריך להבין למה. מה רע בזה? אבל בואו נניח שזה אנחנו מבינים, אבל בסדר, אז בואו נוציא את החיים באופן ערכי. נהיה אנשים שתורמים לחברה וכו' וכו'. מה זה קשור לדעת אלוקים? כן, יבוא להגיד לנו האדם, אני אפילו כופר באלוקים, אבל החיים שלי הם בעלי ערך מוסרי. אז מה, למה הרמב"ם כותב, קורא לזה כל הזמן, צריך את תכלית החיים, הכל זה דת אלוקים וכו'. זה שאלה אחת. שאלה שנייה, למה זה בדעת? כן? למה דעת אלוקים? למה לא ללכת בדרכי אלוקים? להליג בפועל את המעשים על פי הרצון של אלוקים. מה רע בזה? כן? למה הדעת היא הדבר היחיד? כן? זה מה שהוא אומר. תכלית אחת. דעת אלוקים. כאילו הוא אומר, עזוב את המעשים. יש תכלית אחת, דעת אלוקים. טוב, אז את זה אנחנו... מה?